ואני מקשר עצמי בתפילתי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה, ובפרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, רבנו נחמן בן פגה בשמחה, בנו הקדוש נחל נובע מתוך חוכמה, הבנו נחמן בן פגה בן שמחה.
השתפכות הנפש, אות י' ד'. היה מחזק את אנשיו שקבלו לפניו בקובלנה גדולה, על שהם רחוקים מתפילה מאוד וקשה עליהם מאוד להתפלל. אמר רבי נחמן, היה מחזק את האנשים שלו שבאו אליו בתלונה שקשה להם מאוד להתקרב לעניין הזה של תפילה, גם שהם מנסים כבר להתפלל קשה להם מאוד, והיה מחזק ומנחם אותם בכמה לשונות שלא יפלו בדעתם בשביל זה. אמר, הלא אצל הגר שנתגייר כמה זכייה הוא אצלו לידע מיועת התיבות לבד, עד ברוך שאמר, על כן ראוי להם לנחם את עצמם ולשמח את עצמם על כל פנים שהם זוכים לומר את המילים של התפילה. כלומר, הוא אומר להם, תראו, אם עכשיו גר היה מתגייר וגר שלא יודע בכלל את לשון הקודש, איכשהו לימדו אותו את האותיות, לימדו אותו את הניקוד ולמדו אותו מה לומר, עכשיו הוא מתחיל להתפלל והוא לא מבין כמעט מה הוא מתפלל, אז הוא כמה הוא שמח שהוא מצליח להגיד את התפילה, ובשבילו שמחה גדולה, אז הוא מרגיש שהוא עושה פה דבר גדול. אז ביחס לגר, נכון שאתם לכאורה אתם כבר בדרגה רוחנית יותר גבוהה, אבל תראו איך שהגר שמח רק מזה שהוא אומר אפילו את את האמירה של המילים כמעט בלי להבין אותם, לא מדבר על כוונה שהוא לא יכול להתכוון, כי מי שלא מבין את המילים גם לא יכול להתכוון בכלל על על התפילה. אז יוצא מכאן שבעצם יש פה הסתכלות שאם בן אדם נופל איזה חלישות הדעת ברוחניות, אז למעשה צריך לראות, בעצם ברוך השם יש לי זכייה גדולה. גם במה שאני אוחז, שאני לכאורה אני בא בתלונה שאני לא מצליח פה ברוחניות ולא מצליח שם ברוחניות, תעצור רגע, תעשה חשבון, בעצם האם באמת אין לך כלום, אתה אפס גמור? אז תראה, בעצם לא, אני לא כל כך אפס גמור, בעצם פה יש לי איזה דבר שעשיתי, ויש אנשים שגם לזה הם לא זוכים, ופה גם עשיתי איזה נקודה טובה ויש אנשים שגם לזה לא זוכים, אז למה אני עצוב? אני עצוב כי אני מחשיב את עצמי שמה שיש לי זה אפס. ומכאן ואילך אני רק צריך לעלות הלאה, אבל זה לא נכון. זה מה שיש לי זה לא אפס. כי אם תעשה חשבון, בעצם מה שיש לך, הרבה אנשים גם למה שיש לך לא זכו. כמו שהביא להם רבי נחמן את הדוגמה מהגר, שגם מה שיש להם שהם באים בתלונה שקשה להם התפילה, הגר, אם הוא היה זוכה למה שהם זוכים והם באים בתלונה, הוא היה מאוד מאוד שמח. כי אפילו על דבר פחות ממה שהם זכו הוא שמח. וכל שכן שהוא ישמח במה שיש להם, והם באים בזה בתלונה. אז יוצא שלמעשה, בן אדם צריך תמיד לדעת איך להכניס לעצמו מחשבות שהן בונות את השמחה אצלו, ולא בונות אצלו מערכת של עצבות. כי מאותו מצב, מאותו תמונה, אפשר להסתכל בצורה שבן אדם יעצוב ממנה, ואותה תמונה אפשר להסתכל בהסתכלות שהוא יהיה שמח ממנה. כלומר, אותם אנשים שבאו אליו בקובלנה, הם היו עצובים מהמצב שלהם. הם לא מצליחים להתפלל בכוונה, הם לא מצליחים להרגיש שהם מרגישים את המתיקות של התפילה, את האור של התפילה. אז זה מצב עגום. כלומר, איפה אתם נמצאים בתפילה? נכון שאתם מתפללים, בקושי אתם צריכים לכוון כמה מילים. אבל באותו מצב, אם היו מסתכלים ביחס למה שמתחת, מה שנמצא מתחת לדרגה הזאת, אז יש גר שבשבילו המצב שלהם הוא נפלא ביותר. אז יוצא אם כן שבן אדם באמת צריך לחתור שהמחשבות שלו יהיו כאלה שתמיד התוצאה של המחשבה תביא אותו לשמחה. ולא תביא אותו לעצבות. כי למעשה אם בן אדם בא לעצבות, אז התוצאה תהיה שלא רק שהוא לא יוסיף בעבודת השם, אלא הוא יפחות, והעצבות לא נותנת כוח ואנרגיה ברוחניות, אנרבה, היא מחסרת את הכוח והאנרגיה מהרוחניות. לעומת זה השמחה, שבן אדם שמח, אז זה נותן לו כוח להמשיך הלאה. אני זוכר שפעם הייתי בשיעור עמוק בגמרא, והיה עוד מישהו שאני למדתי איתו ביחד, היינו חברותא, מכינים את השיעור. אז כשיצאנו מהשיעור, אני אמרתי, אני לא הבנתי את השיעור. והוא אמר, אני כן הבנתי. אז שמחתי מאוד, אמרתי לו, בסדר, בוא תסביר לי מה הבנת. אז הוא התחיל להסביר לי, אז אני רואה שכל מה שהוא מסביר לי, אני כן הבנתי. אמרתי לו, את כל זה, מה שאתה אומר לי, אני הבנתי, אבל מכאן ואילך, תראה, פה ופה 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 לא הבנתי. אומר, זה בכלל, זה היה לי ברור לי שלא הבנתי. זאת אומרת שמעשה יכול להיות שהבנתי יותר ממנו. אבל אני יצאתי עם הרגשה שביחס למה שלא הבנתי, זה נקרא לא הבנתי את השיעור. והוא יצא עם הרגשה, כן הבנתי את השיעור, למרות שהוא הבין פחות ממני. למעשה הוא צודק. צריך לראות באמת שאני כן הבנתי. למרות שאסור לרמות את עצמו הרבה פעמים, להגיד אני הבנתי ולא הבנתי, ובמעשה הוא לא הבין, כי על ידי כך הוא לא יזכה לחפש את ההבנה הנכונה, והוא לא יזכה גם לחפש את התיקון לחיסרון שיש לו. אבל על כל פנים, המחשבה הראשונה והשמחה, הרגשה הפנימית צריכה להיות, אני כן הבנתי, הנה. הוספתי לי הבנה לפני השיעור גם את מה שעכשיו הבנתי, לא הבנתי. אז ביחס לפני שנכנסתי לשיעור, אז יש הבנה. אז זה נקרא שכן הבנתי. למעשה ההסתכלות הזו היא הסתכלות מאוד מאוד יסודית בעבודת השם. זו הסתכלות שהיא בונה את השמחה או את העצבות שבתוך האדם. ורבי נחמן מספר סיפור מאוד יסודי שזה נקרא מעשה מחכם ותם. ובסיפור הזה מסופר על שניים שהם היו בילדותם חברים, ואחר כך במשך השנים הם גדלו וכל אחד המשיך בדרכו הוא. התם היה לכאורה כשמו כן הוא היה תם, והוא לא ידע לעסוק בהרבה תחומים בחיים. המלאכה שלו הייתה מלאכת רצען, הוא היה עושה נעליים, וגם הנעליים שהיה עושה היו נעליים משולשות, זאת אומרת נעליים לא מוצלחות. הוא היה מייצר נעליים לא מוצלחות. הוא היה מוכר אותם, אף על פי שהן לא מוצלחות, אבל כנראה מוכר אותם במחיר מוזל. כנראה בזמנם עוד היה אפשר למכור כאלה נעליים. היום, היות ויש רמה, רמה כזו של מינימום, גם הדברים הפשוטים הם טובים. אז כנראה גם היום, גם למכור את זה אולי היה מצליח, אבל כנראה בזמנם עוד היה אפשר למכור כזה דבר. על כל פנים היה מוכר את זה בחצי מחיר או פחות. ואשתו הייתה אומרת לו, מה, תראה, כמה קצת אתה מרוויח, וכולם מרוויחים הרבה יותר ממך. אז אמר לה, בואי נעשה חשבון. כמה עלה לי הרצועות, כמה עלה לי הדבק, כמה עלה לי החומר, כמה זה. אחרי כמה שעלה לי, יש לי רווח, תראי, הנה זה, אומנם קצת, אבל יש רווח. מהרווח הזה אני שמח. והיא לא, היא רצתה לשכנע אותו, תראה כמה חסר לך ביחס לרווח של אחרים, והוא לא רצה שהיא תיקח לו את המחשבה למקום הזה של החיסרון, אלא הוא כל הזמן היה דבוק במחשבה, בנקודה הזו, מה יש לי? ברוך השם שיש לי רווח. והיא רצתה להסיט לו את המחשבה למקום הזה של החיסרון, ואם הייתה מצליחה, הייתה שוברת אותו. הייתה מצליחה לשבור אותו, להביא אותו לנקודה של העצבות. וכתוב שרבי נחמן מספר שהטעם הזה היה כל הזמן בשמחה. ומה זה, מאיפה בא לו השמחה הזאת שהוא כל הזמן שמח? כי היה דבוק במחשבה שלו רק ביתרונות ולא בחסרונות. לעומת זה החכם היה מוצלח מאוד, היה מאוד מאוד מוצלח, וכל מקצוע שהיה לומד, היה לומד אותו במהירות גדולה מאוד. הוא למד מקצוע של צרפות, הוא היה אחד הצרפים הטובים. היה לומד מקצוע של רפואה, למד בתוך זמן קצר. וכל דבר שהיה עוסק בו, וזה היה לומד את זה בחצי זמן, לעומת אחרים. אבל, כל הזמן המחשבה שלו הייתה בחיסרון. אם הוא היה עושה תכשיטים, כלומר בתור צורף, אז אפילו שזה מצא חן ביני מישהו עשה לו את התכשיט, אבל היות והוא גילה שהיה איזה טעות בעבודה שלו, ואף אחד לא הרגיש בזה, אז הוא היה עצוב מאוד. וכל פעולה שהיה עושה, הוא היה בעצם מדבק את המחשבה שלו בחסרונות, וכל הזמן היה בעצבות. למרות שהנתונים שלו היו פי עשרות פעמים לעומת הטעם, הטעם היה מאוד לא מוצלח, והוא כן היה מוצלח. עם כל זה שהטעם לא היה מוצלח, הטעם דיבק את המחשבות שלו ביתרונות. הוא היה שמח תמיד. והחכם היה מדבק את המחשבות שלו בחסרונות, והוא היה עצוב תמיד. וזה רבי נחמן רוצה ללמד אותנו, שבעצם המגמה היא תמיד להיות שמח. כי למעשה, בן אדם לא יכול לייצר את יותר ממה שהוא יכול לייצר, מה שהשם חנן אותו, השם נתן לו, נתן לו נתונים ש... שאיתם הוא יכול לעשות. כלומר, השם נתן לו את הברכה של, של היצירה, כמה הוא יכול לעשות, באיזה חוכמה הוא יכול לעשות. זה מוגבל למה שהשם הגביל אותו. אבל ההסתכלות זה נקודת הבחירה של הבן אדם. בהסתכלות, האם הוא ישמח מזה או לא, זה כבר הבחירה של הבן אדם, ואז במקום הזה, לפי הבחירה הזאת, הוא יהיה שמח או לא שמח. כמו שמסופר על הבעל שם טוב, שהוא פגש איזה שואב מים, הבעל שם טוב, התלמידים שלו, פגשו שואב מים, ואותו שואב מים שבא להגיד שלום לבעל שם טוב, בעל שם טוב, מה שלומך? שואל אותו לשלומו. אז אותו שואב מים בא בקובלנה וטענה לבעל שם טוב כמה שקשה לו, הוא כבר זקן, הוא צריך לסחוב שתי דלעי מים על הכתפיים שלו. וכל הזמן, ברוך השם, מתרבים הבתים של היהודים, וגם הבתים הולכים ונבנים יותר ויותר גבוה, הוא צריך לסחוף את המים למקומות יותר ויותר גבוהים, ואיך בגיל כזה הוא עדיין צריך עדיין לסחוב מים, וכאילו היה מעלה בטענות וקובלנות. למחרת פגשו עוד פעם את השואב מים, ועוד פעם הבעל שם טוב שאל אותו לשלומו, ואז אמר ברוך השם, תודה לשם, הוא התחיל לשבח שברוך השם שהשם נותן לו כוח לעבוד, והוא רואה שכמה שהוא יותר מזקין, אז הוא יותר מתרגל לעבודה, בהתחלה היה לו קשה, עכשיו כמה שהוא יותר מזקין, הוא מתרגל יותר לעבודה. ולמעשה הוא לא סתר את מה שהוא אמר אתמול, כי אתמול הוא הסתכל על נקודה מסוימת ששם יש חיסרון, והיום הוא הסתכל על נקודה אחרת ששם יש יתרון. רק ההבדל היה שאתמול הוא הסתכל על החסרונות והוא בא בטענות והיה עצוב, והיום הוא בא והסתכל על היתרונות והיה שמח. ואמר להם הבעל שם טוב לתלמידים שלו, זה אותו שואב מים, אותם נתונים, אותם בתים של היהודים גבוהים, וכל הנתונים אותו הדבר. אתמול היה עצוב והיום הוא שמח. זאת אומרת, זה שנגזר עליו להיות שואב מים בראש השנה, את זה לא יכול לשנות. הנקודת הבחירה שלו זה בעניין הזה אם הוא יהיה שמח או לא שמח. אותו הדבר זה לגבי כל יהודי ברוחניות, כמו שעכשיו ראינו, שבאו בקובלנה אל אל רבי נחמן, שהם לא קשה להם להתפלל, להתפלל בכוונה. ואז הוא אמר להם, ביחס לגר, אתם יותר טובים או פחות טובים? אז הם, בכל הם אומרים, ביחס לגר שעכשיו התגייר, והוא רק בקושי למד את המילים, אז אנחנו הרבה הרבה במצב יותר טוב. והגר היה שמח במצב שלכם? לא, ודאי שהגר היה שמח. אז אם כן, למה אתם עצובים? אם יש אפשרות להסתכל על המצב שלכם בצורה שאפשר לבוא לידי שמחה, אז למה בחרתם את ההסתכלות שתבוא איתה לידי עצבות? כי למעשה העצבות והשמחה זה דבר שורשי מאוד, והוא דבר יסודי מאוד, וגם עיקר הקדושה של היהודי, כמו שאומר רבי נחמן, היא תלויה בשמחה. והעצבות, הוא אומר, זה בחינת סיטרא אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. בלשון הזו הוא כותב בתורה ממחת חלק שני, שהעצבות זה סיטרא אחרא, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. זאת אומרת שאם בן אדם נותן למחשבות רעות כאלה של עצבות להסתנן אליו לתוך המוח, אז זאת אומרת שהוא נותן לבחינה של סיטרא אחרא להיכנס אליו לראש. והוא צריך להילחם במחשבות האלו, לא לתת להם להיכנס אליו. הוא צריך להיות מודע איזה מחשבה הולכת לייצר אצלו עצבות, ואיזה מחשבה הולכת לייצר אצלו שמחה. מחשבות של עצבות הוא צריך לעמוד בפתח של המוח, ולא לתת לשום מחשבה כזו להיכנס. ואם הוא רוצה להיכנס כזו, מיד יבוא ויגיד, את רוצה שאני אחשוב שלא טוב לי, שאני נמצא, לא, אני רוצה לחשוב עכשיו שכן טוב לי, ביחס לגר אני כן שמח. אז יוצא שכל העניין של עבודת השם זה עניין של מחשבה באיך בן אדם מסתכל איפה, ביחס למה אני הספקתי, ביחס למה אני השגתי, שכל המטרה היא בסופו של דבר להגיע לשמחה. והשמחה זה עניין של הסתכלות חיובית על המקום שאני נמצא בו. ועל ידי שמחה, חוץ מאשר שזה יסוד הקדושה ושורש הקדושה, זה האנרגיה של כל הרוחניות וכל הגשמיות גם של הבן אדם. רבי נחמן אומר שכל הרפואות של האדם תלויות בנקודת השמחה, כך הוא כותב בתורה כ"ד חלק שני, שכל הרפואה של הבן אדם תלויה בשמחה, ואם בן אדם חולה ונפל עליו איזה חולי, זה בגלל שחסר לו בשמחה. ואם הוא ישלים את השמחה שלו כראוי, אז גם הוא יתרפא מכל חולי שנופל על בן אדם. אז יוצא שגם חוץ מאשר השמחה זה העניין של קדושה, אז גם היא מייצרת את כל האנרגיה ואת כל האנרגיה הרוחנית והגשמית של הבן אדם. ממשיך בשיחות בהשתפכות הנפש, ושמעתי שהיה מדבר עם איש פשוט אחד מעניין תפילה, שקשה לו מאוד להתפלל, ונתן לו עצה ואמר לו שיחשוב בליבו שאינו צריך להתפלל, כי אם עד ברוך שאמר, כי אולי הוא צריך בגלגול זה לתקן רק חלק זה מהתפילה, כי אולי בגלגול הראשון כבר התפלל בכוונה שאר חלקי התפילה, רק חלק זה עד ברוך שאמר הוא צריך עכשיו בגלגול זה להתפלל בכוונה, על כן יכניס כל כוחו בזה המעט להתפלל בכוונה עד ברוך שאמר. ואחר כך כשיגיע לברוך שאמר, יחשוב אולי צריך לתקן חלק זה, כגון מי ברוך שאמר, עד ויברך דוד, והתפלל על אותו חלק בכוונה וכן להלן. והכלל שלא יבלבל דעתו בתחילה, בכל התפילה, כי קשה וכבד עליו, רק יתאמץ בכל פעם לומר מעט מעט בכוונה. כי מעט יכולים להתפלל בכוונה. ואחר כך עוד מעט ועוד מעט, ועל ידי ריבוי של המעטים האלה, אז בעצם אפשר להשיג את הכל. כמו שרבי נחמן גם אומר, שהייתי בשיחות הר"ן, שבן אדם רואה כל כך הרבה תורה יש ללמוד, אז נחלש את דעתו, הוא אומר, אם כל כך הרבה יש ללמוד, אני כבר לא מסוגל ללמוד שום דבר, כאילו מרוב שהוא רואה שיש כל כך הרבה ללמוד, כל כך הרבה ספרי קודש, אז מה אני אתחיל כבר? איפה אני צריך לחיות 2,000 שנה בקושי אני אספיק ללמוד את כל מה שיש ללמוד. אז אומר רבי נחמן, לא, שבן אדם לא צריך להתבלבל, הוא ייקח לעצמו כל יום יחידה קטנה של אימון, מה שהוא יכול לעשות, ועם זה הוא יתקדם. עם זה הוא יתקדם. עם ההתקדמות הזו, והשם ייתן לו את ההצלחה ואת הברכה בכל מה שהוא עושה. ככה לגבי כל דבר ודבר, למעשה שיש משימה שנראית גדולה וכבדה לבן אדם, אז למעשה הוא צריך לחלק את זה לחלקים קטנים, ולחשוב כרגע רק על החלק הקטן, הכי קרוב אליו שעומד בפניו. כמו למשל, שאומרנו בן אדם שנמצא בירושלים, תלך ברגל לתל אביב. מה, אני אלך עכשיו 60 קילומטר, זה מרחק אדיר, בשביל הליכה שלי זה מאוד קשה. אז אומרים לו, טוב, איפה שאתה נמצא, ללכת 100 מטר אתה יכול? כן, 100 מטר אין לי בעיה, אני יכול ללכת 100 מטר. אז אחרי שהוא הגיע לעוד 100 מטר, אומרים לו, טוב, אתה יודע, זה היה קשה? לא, זה בכלל לא היה קשה, 100 מטר שהלכתי. תלך עוד 100 מטר. בסדר, נלך עוד 100. ככה הולך עוד 100. ולמעשה אפשר עוד פעם ועוד, יכול להיות שלא יגמור את זה ביום, אבל כל פעם הולך עוד 100 מטר, עוד 100 מטר. 10 פעמים 100 מטר זה קילומטר. 60 פעמים קילומטר זה 60 קילומטר, זה המרחק לתל אביב, זה הכל. מחלקים את ה... את ה... את ה... את כל דבר לחלקים. בסופו של דבר זה מתחלק לחלקים, ואז בסופו של דבר כל חלק בפני עצמו הוא לא קשה. והוא עדין לגבי התפילה, שבן אדם תמיד יתרכז, יש לי רק את הקטע הזה, אין לי יותר. אם אין לי יותר, אז טוב, את הקטע הזה אני יכול לעשות את זה בצורה טובה. אני יכול לעשות את זה בצורה טובה, טוב, תעשה. אחר כך, אל תדאג מהשאר, כי ברגע שבן אדם הוא נמצא בעבודה, בעבודת השם במקום אחד, והוא דואג, מכניס את הדאגות שלו על עבודת השם במקום אחר שהוא לא נמצא שם, אז זה מחליש אותו ומרפא את ידיו מלעסוק בנקודת עבודת השם איפה שהוא נמצא כמו שצריך. כשהוא עוסק בקטע מסוים בעבודת השם, הוא צריך לחשוב, זה מה שיש לי, אין לי שום דבר. אם השם רוצה שאני אספיק, אני אספיק. אם הוא לא רוצה שאני אספיק, אני לא אספיק. איפה שאני נמצא עכשיו, אני שמח במה שאני עושה, ואני עושה זה לכבוד השם יתברך. מה יהיה אחר כך? לא יודע. עכשיו אני נמצא פה. אני לא דואג דאגות שלא שלי כרגע. נכון? זה לא שלך? אתה כן צריך להתפלל, אתה חייב לגמור את כל... כרגע זה לא שלי. אני נמצא בזמן ההוא שם? בזמן המאוחר יותר אני נמצא שם כרגע? לא, אני נמצא עכשיו בזמן הזה. מה אני צריך לעשות בזמן הזה? את הקטע הנוכחי. הקטע הנוכחי, אז היות ופה אני נמצא. אז זה הדאגה שלי כרגע, זה רק הקטע הזה. להתבלבל עם קטעים אחרים שאני לא נמצא בהם כרגע, אני לא רוצה לבלבל אותי, כי זה רק יחליש את דעתו של האדם. כי ממילא הם לא ברי השגה כרגע, כי הוא לא נמצא שם, כי הזמן גם הזמן עוד לא התקדם למקום שהוא צריך כרגע לעשות את הקטעים האחרים. כרגע הזמן, בזמן הזה אני צריך לעשות את הקטע הנוכחי. בקטע הנוכחי שאני עושה, אני צריך לעשות אותו בשלוות הנפש, בשמחה. לא לדאוג מה יהיה, אם אני כן אספיק, לא אספיק. תעשה את זה טוב, תסמוך על השם. תפיל כביכול את הדאגה שלך על השם יתברך, שהוא ינהג אותך וינהיג אותך. בצורה הטובה והנכונה, שתספיק את הכל. זה הדאגה של השם. מה יהיה בהמשך? אני לא יודע. כרגע אני נמצא פה ואני מתענג על השם בעבודת השם כרגע שאני עושה. על ידי מחשבה כזו שבן אדם בעצם, עוד פעם, זה בנייה נכונה של המחשבה. כמו שמקודם, בהתחלת השיחה שקראנו, שרבי נחמן לימד אותם לבנות נכון את המחשבה כדי להיות בשמחה, למרות שהם לא מצליחים להתפלל כראוי, אבל אומר להם, תבנו נכון את המחשבה. תבנו נכון את המחשבה ותחשבו שביחס לגר הוא כן היה שמח לת מה שאתם השגתם עכשיו, הוא כן היה שמח, אז תהיו גם שמחים אתם. אז ככה גם כאן, בעניין הזה שבן אדם נהיה לו חלישות הדעת, שהוא עומד להתפלל את כל התפילה וקשה עליו להתפלל את כל התפילה, אז הוא אומר, תבנה נכון את המחשבה. עכשיו אתה נמצא פה, תנתק את הדאגה שלך מכל מה שלא שייך כרגע עכשיו לעבודה עכשווית. ועל ידי זה שהוא מנתק, אז הוא יוכל באמת לשאוב יותר כוחות ויותר שמחה ויותר לעשות את מה שהוא עושה יותר בחיות ובצורה יותר טובה. כל זה כתוצאה מבנייה נכונה של המחשבה, שבן אדם צריך לדעת איך בונים נכון את המחשבה, ולא לתת שהמחשבה היא תנהג אותו, אלא שהוא צריך בעצמו לבנות את המחשבה. כי אם הוא ישחרר את המחשבות, שהם יניגו אותו, למעשה יש מישהו אחר שיתפוס את ההגה של המחשבה. שאלה מי תופס את ההגה של המחשבה. אם הבן אדם עצמו תופס את ההגה של המחשבה, ואז הוא בונה אותה נכון, כמו שפה ראינו שני שיעורים מרבי נחמן, איך לנהג את המחשבה בצורה נכונה, או שאם הוא לא תופס את ההגה של המחשבה, אז היצר הרע תופס את ההגה של המחשבה, ואז אם היצר הרע תופס את ההגה של המחשבה, אז הוא כבר יתפוס, הוא ייקח את ההגה, הוא ייקח את הבן אדם למקום כזה שהוא ייפול לעצבות, והוא ייפול לייאוש למשהו, מרוב גודל העבודה שהוא צריך לעשות. אם היצר הרע יתפוס את ההגה של המחשבה, אז הוא יגרום לו לכך שתמיד הוא לא יהיה מרוצה, ותמיד יהיה מרגיש מרירות, ושתמיד חסר לו, ושתמיד לא טוב לו ברוחניות. וגם הוא ייתן לו למחשבה, יש כל כך הרבה עבודת השם, מה, איך אני יכול להספיק את מה שאני עושה עכשיו? אז גם אם אלא את מה שהוא עושה, הוא ירגיש שהוא לא יכול לעשות. אז לכן, רבי נחמן אומר, תשמעו, צריך לדעת לבנות נכון את המחשבה, ולא רק לדעת לבנות, אלא להילחם עם היצר הרע, לגרש אותו מההגה של המחשבה. לא לתת את ההגה של המחשבה בידי היצר הרע, שהוא ינהיג את הבן אדם, כמו שהוא רוצה, היצר הרע, להפיל אותו בכל מיני ייאושים ובכל מיני חלישות הדת. כי חלישות הדת זה כוח. זה כוח שפשוט מפיל את הבן אדם. כמו במלחמת האי, שבזמן יהושע, שהם הלכו לכבוש את האי, בהתחלה העיר הראשונה שהם כבשו זה הייתה יריחו, ואחר כך הם הלכו לכבוש את האי. אבל הם לא ידעו שהיה חטא של אחן, שהוא שלח ידו, כן, שהוא שלח ידו במעל, ובגלל זה השם כבר לא היה איתם במלחמה, ושהם יצאו להילחם באי, הם לא הצליחו במלחמה בפעם הראשונה, ונהרגו כמדומני 36 צדיקים, או שהיה צדיק אחד שהיה שקול כנגד 36, ואז אחרי שהם עשו תשובה והם גילו את החטא שנעשה בעם ישראל, שעברו את דבר השם, והם עשו, תקנו את מה שהם חטאו, הם יצאו למלחמה נוספת במלחמת האי. אבל הפעם יהושע הוביל אותם לעשות בצורה כאילו באיזשהו תכסיס מלחמתי. הם שלחו כוח קטן שהתגרה בלוחמים של האי, הלוחמים של האי יראו כזה כוח קטן בא להילחם איתם, הם ייצאו, כן, כל הלוחמים ייצאו של האי ייצאו להילחם בהם, ואז הם כביכול יתפסו, יתחילו לנוס, הכוח הזה יתחיל לנוס, ויגרו את כל הלוחמים של האי לצאת מהעיר ולרדוף אחרי הכוח הזה של יהושע, שהוא חילק אותך, שתי הכוחות שלו, כוח קטן וכוח גדול. הכוח הגדול הסתתר וחיכה שכל הלוחמים של האי יצאו משם במרדף אחרי הכוח הקטן, אז הם ייכנסו לתוך העיר ויתחילו לעלות אותה בלהבות ויחסלו את כל מה שנשאר שם. וכך היה. תוך כדי שהכוח הלוחמים של האי הם רודפים אחרי הכוח הקטן של יהושע, הם פתאום רואים שעולה אש להבות מהעיר שלהם, אז הם הבינו שהיה פה תכסיס, והם הבינו ששרפו להם את כל העיר, ומפה כבר נחלשה דעתם, הם לא יכלו כבר יותר להילחם, ואז הכוח הקטן היא גם התחיל להתגבר עליהם, וגם התחבר עליהם הכוח הגדול. על כל פנים, מה אנחנו לומדים מכאן? שהלוחמים של האי יצאו בכל הכוח. כשהם ראו את הכוח הקטן של יהושע, הם יצאו בכל הכוח, והיה להם כביכול כוח כן לנצח את הכוח הקטן. אבל פתאום קרה דבר שלמעשה לא פגע בהם בגופנית, אבל פגע בהם בחלישות הדעת. הם ראו שהעיר שלהם נשרפת. ברגע שהם ראו שהעיר שלהם עולה בלהבות, אז הם קיבלו חלישות הדעת, וכבר לא יכלו להילחם יותר. ואז ממילא גם הכוח הקטן יכול כבר להביס אותם. זה רק היה שינוי בדעת. זה לא היה שום שינוי אחר, רק שינוי בדעת. ובגלל שהם נכנסו לחלישות הדעת מזה שהם ראו שהעיר שלהם נשרפת, אז כבר כל הכוח שלהם להילחם, כבר הם איבדו את הכוח הזה. וכאן נראה כמה חלישות הדעת יכולה להחליש את הבן אדם
שבעצם את מה שהוא יכול לעשות, הוא מאבד את הכוח הזה לעשות אותו. וזה מה שיצר הרע רוצה להכניס את הבן אדם כל הזמן לחלישויות הדעת כאלה, וממילא מה שהוא יכול לעשות, הוא לא יוכל לעשות. ולהפך, אם בן אדם כל הזמן יסתכל בצורה חיובית על כל דבר, אז הוא יקבל כוחות הפוכים. כלומר, במקום לקבל חלישות הדעת חולשה, אז הוא יקבל כוח חזק. הוא יתחזק בכוח שלו, לעשות יותר אפילו ממה שהוא כן יכל לעשות. כי בן אדם שהוא שמח, יש לו כוחות על-טבעיים לעשות יותר ממה שיכל לעשות. ואדם שהוא עצוב, יש לו חולשה שאת מה שיכול לעשות את זה הוא לא יכול לעשות. אז ודאי שצריך לבחור בדרך של השמחה, כדי לבחור בדרך של השמחה, אז פה לימד אותנו רבי נחמן, איך בונים מחשבה נכונה, וגם לא מספיק לבנות המחשבה הנכונה, אלא צריך גם לחטוף את ההגה של המחשבה מהידיים של היצר הרע, ולדאוג שהמחשבה הזו, שהיא תשלוט במוח, שלא ישלטו מחשבות אחרות במוח, על ידי זה בן אדם זוכה באמת להתעצם ולהתחזק בכל העניין של עבודת השם.
ואחרי ככלות הכל